Svete di Šmajde. עכשיו, אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר קצת מענייני פרשת כי תבוא, כי זה קשור, כמו שדיברנו, שהפרשיות הללו של שופטים, כי תצא כי תבוא והם ניצבים ואילה, עניינם, לא רובם, כולם, עניינם עניינים של תשובה, והם קשורים לתשובה, וכך אנחנו נדלה איזה עניין אחד או שתיים בפרשיות הללו, ו... היום אנחנו נדבר מענייני פרשת כי תבוא, נפתח בזה ונשוחח לאחר מכן בענייני ראש השנה. אנחנו יודעים שיש פרשת כי תבוא, בין יתר העניינים הנפלאים שיש בה, יש בה 98 קללות. 98 קללות. עניין הקללות הגדול ביותר, במרוכז ולא במרוכז, בתורה כולה, חסר תקדים. זאת אומרת, אין עוד דבר דומה לזה, צבר כזה של כללות, מה שנקרא, כללות מאוד עסיסיות, מאוד עסיסיות, זה דברים מזעזעים. אדם קורא את הדברים האלה, הוא מזדעזע. זה נכון שכבר אמר, אדמור האמצעי, יום אחד תפסו אותו בוכה, זה היה אחרי שאבא שלו נפטר. בזמן קריאת פרשת כי תבוא, השליח ציבור קרא את הפרשה, וה... אדמור האמצעי התחיל לשפוט, אז אמרו לו מה קרה, אמרתם, אמרו שאומרים, זה כללות נוראיות. אמרו, כן, אתה שומע את הכללות האלה כבר 30 שנה. ב-30 שנה, כשאני שמעתי את זה, זה אבא שלי היה קורא את התורה, היה קורא בתורה, וכשאבא שלי קרא זה לא נשמע כללות. אז זה חסידות, כן, אבל בפנים הוא צריך להבין למה יש 98 כללות ולא 101, 102. 95, פה מספר טוב, למה דווקא 98? תורה, נגמרו לה מילים, לא יכול, אתה יכול להוסיף עוד כללות, או היה, יש צורך, כן, למה לא להפחיד, לעשות איזה שתיים כוללות את הכל, לא יודע, זה שתיים מחריבות עולם, משמידות יקום, לא יודע מה, למה צריך 98 כללות הזה? אז המקובלים מסבירים שאנחנו בפרשת כי תבוא קוראים 98 כללות כמניין צח, עניין לצחצח, כמו לצחצח צח, לנקות. יש ב-98 כללות, 98 עניינים שהמשותף לכולם, שהם סוג של אנטי-טטנוס נגד דין בחיים שלנו. זאת אומרת, אדם יודע שאם הוא נפצע, אז הוא צריך לקבל חיידקים מוחלשים לתוך הגוף של הטטנוס, כדי שכאשר המערכת החיסונית תפגוש את הטטנוס, ואם לא עוצמתו, היא תדע לזהות אותו ולהילחם כנגדו. זה נקרא אנטי-טטנוס. לוקחים משהו, מחלישים אותו. המורים המקובלים, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, נתן לנו בתורה 98 ערוצים, שהם, כל אחד מהם הוא באופן מוחלש, כשכתוב בתורה הוא נעשה ממוחלש, דין מוחלש, ואז אנחנו, מתוך ההתעוררות הזו שאנחנו מקבלים מעצם הקריאה, גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף את המילים, ולא יודעים לספור אותיות וכן, לחשב גימטריות, אבל עצם זה שאדם שומע את הכללות הללו, כאשר הן נקראות בתורה, זה מעין טטנוס מוחלש, וזה מנקה אותנו לקראת יום הדין. לכן, סך כללות זה כמניין סלח. סלח לנו. ומתחילים עניינים של סליחה. הסליחה, התפקיד שלה, כמו שהתחלנו לדבר בשבוע שעבר, הסליחה, התפקיד שלה זה לנקות את העבר שלנו, כדי להבטיח עתיד טוב יותר. סליחה זה לא כמו שאצל אומות העולם זה איזה הבעת חרטה ותו לא, אלא אנחנו צריכים לחזור בזמן אל רגע העבירה, ולתקן ברגע העבירה, במקום לבחור לעבור את העבירה, לבחור שלא לעבור את העבירה, ללכת במסלול אחר. ואז ממילא החזרה הזו לעבר, לרגע העבירה, עבירה, לשון עבר, אדם שחי בעבר, חי בעבירה. זאת אומרת, רגע אחד חוזר לעבר, מתקן, וממילא זה מבטיח עתיד טוב יותר. אני רוצה להיכנס עכשיו איזה פרדוקס, כן, בטח כולם חושבים מיד על פרדוקס הסבא של איינשטיין, אני יודע, חוזרים בזמן, אז אני יכול למנוע את החתונה של סבא שלי עם סבתא שלי, ואז אם לא הייתי נולד, אז אם לא הייתי נולד, לא הייתי יכול למנוע. זה לא זה. זה חזרה בזמן, במחשבה, בעולם המחשבה, מתקנים בעולם המחשבה, את הרגע הזה של העבירה, וממילא הדברים משנים את העתיד שלנו, כן? ויש כמובן שאלות איך זה קורה וכולי וכולי, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, דיברנו קצת בשבוע שעבר, אני רוצה להתקדם בעניין הזה, רק לדעת שיש, כאשר אדם שומע את התורה, יש איזו טעות רווחת, שאנשים בזמן קריאת התורה, זה הזמן שהם מוצאים לצאת החוצה, או לפטפט, או...
לא,
ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי שלא, משל, אני אמרתי לאנשים, באופן כללי, ודאי לא פה בצדיקי אלקנה, לא, פה לא מדברים על ביזנס, לא מדברים על הבורסה, לא מדברים על מי עשה מה ומי קנה למה. אז זה ברור שלא, אבל צריך לדעת שבעיקר זמן קריאת התורה הוא הזמן היקר ביותר, החשוב ביותר, הקדוש ביותר בכל התפילה כולה, ולכן דווקא בזמן הזה יצר הרב משקיע שעות נוספות כדי לגרום לנו לנמנם, לישון, פתאום נהיים עייפים, שעמם, זה וכו'. אז מקל וחומר בן בנו של קל וחומר זה השבת בפרשת כי תבוא בקריאת התורה בקטע שעוסק בכללות. וגם קוראים לזה כמו שיר ארס, כן, גם בשקט וגם באיזה ניגון כזה נוגה. אז זה בכלל מרדים. אבל צריך לדעת שזה זמן מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מסוגל. הוא פשוט חיסון נפשי, חיסון רוחני, והדברים האלה כמובן הם חד פעמים, זה פעם אחת בשנה, כל שנה הזדמנות אחת, אז חבל להחמיץ אותה.
גם בחוקותיים.
כן, אבל לא 98. אמרתי, ריכוז כזה אין, הוא יחידני בתורה כולה, וגם כזה בחוקותיים. וכל יתר הפעולות בתורה ביחד זה לא מגיע ל-98. זה ריכוז מיוחד.
אז זה השאלה, צריך לשנה בקלילותה
שאנחנו... הנה חינם, ודאי. בכלל העניין של כללה, כמו שאתה מסתור...
איך כל מיני עניין של לא לעלות וכן לעלות, זה מעלית הרע, מעלית הבעל קורא...
לא, זה באמת מנהגים טיפשים.
אני שמעתי שעושים את זה בעלייה אחת כדי ש...
לא, זה עלייה אחת, זה דבר אחד, זה הולך.
לא, אנחנו רוצים לשמור על הריכוז.
אבל עדיין,
בדיוק. אם לא יודעת כאן, נהגו שמי שעולה גם בחוקותיי בתחיל ההצללות מקבל עלייה בשבועות, ומי שעולה בקיל תבוא, זה רגע יבוא השנה.
זה לא, אין לזה. עיקר העניין הוא ש... התורה היא לא מכילה דברים שליליים. אין בה באמת, אין בה דברים שליליים. כל העניינים בתורה עניינים של חיים, של שיפור החיים. זה הוראות, תורה משון הוראה, הוראות לחיים מאושרים. אם הייתי צריך לתת את התורה, זה הוראות לחיים מאושרים. והוראות לחיים מאושרים אין מקום לשליליות. גם הלא הוא כדי לאפשר לך חיים יותר טובים, לא כדי למנוע ממך הנאות. זה כדי שתרגיש הנאות יותר גדולות, יותר... עיקר העניין זה הנאה, עיקר העניין בתורה זה הנאה, אז תתענג על השם. כל העניין של האדם בחיים, לכן בסוד, על פי קבלת האדמו"ר הזקן, בחסידות חב"ד, אז בכתר, בראש כל הספירות, יש רצון ותענוג. כתר מורכב משניים, מרצון ותענוג. בשיטת האדמור הזקן, המוטיבציה, מה שמייצר מוטיבציה לאדם, זה רצון לתענוג. כל מוטיבציה שלי, כל המוטיבציה שלנו בחיים, מתחילת מרצון לתענוג. ואם אתה לא, אם במה שאתה הולך לעשות, לא משנה באיזה טווח, יכול להיות שכרגע אתה מתאמן למרתון, אז עכשיו אתה לא חש את התענוג בדיוק את התענוג, עכשיו אתה בתקופה של הסבל. אבל יושב אצלך בבסיס הרצון לזכות בזה, או לרוץ בסוף את המרתון ולא יודע, לחוש את התחושה של ההידרופינים והאדרנלין שמתפוצץ לך בתוך כל המערכות, יכול להיות שזה העניין הזה, אבל הסיבה איתנו, הסיבה, מה שמסובב את כל התנועה שלך, את כל המוטיבציה, לא משנה למה, ככה על פי תורת החסידות, ויש בזה הרבה מאוד. צריך לדון בזה, כן, פעם ברחבה, אבל יש בזה הרבה מאוד. קשה מאוד לתקוף את זה. קשה מאוד לתקוף את זה. אבל גם כל עבודת השם שלנו, כל עבודת השם שלנו, גם היא מקופלת במה שמתחיל בצורה כביכול שלילית. כן? התורה בפרשה שלנו מדברת על עבודת השם שלנו על דרך השלילה. ובא הולך כל הכללות האלה רודפוך, והשיגוך וכו' וכו'. והיו בכלל לאות ולמופת ובזרחה עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, זה בא כאילו על הצד השלילי. אתה תחתוך את החס שלו מחוץ מבוד השם כל. זאת אומרת, תחתפו כללות, למה? כי לא עבדת את השם בשמחה ורוב כל. בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אז מה, איך היית צריך לעבוד בשביל לא לקבל כללות? לקבל ברכות?
שמחה
וטוב לבב. ואיך? מרוב כל. זאת אומרת, זה סוג של הבטחה. אתה תקבל רוב כל, ועכשיו אני רוצה לראות שאתה שמח טוב לבב, בשמחה וטוב לבב. זה לא רק מעלה, זה לא רק מעלה, אלא זה דרך להשיג את האושר. זה הוראה בחיים, הוראה בחיים. עכשיו, אם אתם שואלים איך זה קשור לתשובה, זה התשובה. רעיון התשובה הוא בסופו של דבר להחזיר אותך, כמו שדיברנו שבוע שעבר, בעניינים רוחניים לשורש. השורש בעניינים רוחניים בלבד, הוא לא בעבר, הוא בעתיד, הוא במקום שאליו נגיע, הוא בתכלית. הוא בראש השנה, אם תרצו, באמת, 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 זה בתכלית. אבל גם כשמתחילים מסע, אדם מתחיל מסע. זה מתחיל בראש, הצד הראשון זה הראש. אבל כשהוא יוצא למסע, יוצא לטיסה, הוא חייב לדעת מה היעד שלו, לפני שהוא התחיל. מה היעד שלנו? התחלנו מסע בעוד 10 ימים, לא יודע כמה, שבועיים. מתחילים מסע של 3 שבועות. מה התכלית? לאן מגיעים? מה היעד? לאן רוצים להגיע?
אתה עובד על הדעת של...
הנה חינמי, אתה עובד על הדעת, או שנה רבה אולי, אני יודע, שמחת בית השואבה, זה התכלית, המקום שבו אתה בכל כוס מים מקבל, פותח את כל השערים ברוחניות ובגשמיות, מקבל את כל הזה, סתם שותה מים, שהכל נהיה בדברו, שותה מים. מים מהמעיין, מים טובים, שותה אותם, מסוך המים, אף מתפוצץ לכל הכיוונים, עושר ושמחה, ולא נרדם מרוב אורות, ולא מסוגל לישון. אדם לא היה עוצם עין. אני זוכר שאני הייתי בשמחת בית השואבה אצל הרבה, בברוקלין, 770, אז כן, אז אני לא הייתי שם שבוע, אבל הייתי שם 3-4 ימים עם שמחת תורה, לא עצמנו עין. לא עצמנו עין, זה לא זה. היינו נרדמים על הכתף, מה שאנחנו קראנו במכבסה, במעגלים בלתי פוסקים, נרדת החשיכה.
שלושה ימים.
אתה מנמנם, אתה לא ישן. בהתחלה דאגנו, הגענו שם, לא היו מיטות מסודרות, היינו באיזה בית ספר וזה. אמרנו, איך נשאר?
מי הייתם? הייתם קבוצה?
הייתם קבוצה מרצליה, קבוצה של אנשים, כולם אנשים מהיישוב, חוץ מני נגיד, אבל אנשים מהיישוב, אנשים ש... ואף אחד לא עושה מים, אתה לא עושה, אתה רוקד כל הלילה, ואתה בבוקר מיד זה, אז מקווה, מהמקווה לסוכה לנדנה בארבעת המינים, נדנת ארבעת המינים שם חב"ד אוכלים לפני התפילה, אוכלים משהו קטן רק בשביל להתחזק, לא ליפול מהרגליים, שיעור בחסידות, תפילה, הגעת לצהריים. הגעת לצהריים, אתה שיעור פה, שיעור שם, זה קצת נמנה נגיד בשיעור, לא, ממש לא מתמוטט, ממש לא. לא מתמוטט ולא זה ולא זה, איך זה קורה? זה יש אורות, אורות. האדם, לא יודע, לא נושא אפילו פיזיולוגית להסביר את זה, לא יודע להסביר את זה. אני רק יודע שזו עובדה, עובדה, לא אני לבד ולא שני אנשים, זה ציבור שלם שחי בצרות ומסורת בית השואבה. ואיזה תיאורים יש במשנה, סמרת בית השואבה. גדולי ישראל מקבלים כוחות מיוחדים, עושים עמידות ידיים על אצבע אחת, זורקים לפידים. זה לא, אתה יודע, עושים ג'אגלים עם לפידים, אתה צריך להתאמן. זה או אתה לומד תורה או אתה מתאמן לג'אגלים. אתה לא יכול להתאמן לג'אגלים ולהיות גדול בתורה, זה לא עובד. אז איך פתאום הם איזה? האורות, ההתלהבות הזה מאפשרים לאדם להיות משהו שהוא מעבר לו. אז יוצאים למסע, ראש השנה זה תחילת המסע. אתה יוצא למסע, אתה צריך לדעת לאן אתה רוצה להגיע. אני רוצה להגיע לשמחת בית השואבה. זו התכלית שלי, זה היעד שלי. איך אני עושה את זה? אז קודם כל, צריך תוכנת רקע, וצריך לדעת שזה עיקר, זה לא תבלין. זה תוכנת רקע, זה על זה רץ, כל היתר ירוץ על זה, הכוונות, אפילו הבחיות. הוודאי ה-13 מידות, ה-י"ג מידות ודאי וכו', רצה על תוכנית רקע שאומרת תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אתה צריך להיות שמח. עבודת המצוות ועבודת התשובה ועבודת הימים הנוראים, למרות שהם נקראים נוראים, היא עבודה שחייבת להיות על רקע של שמחה. אתה לא יכול להיות מקובץ, עצבני, מדוכדך, כל מה שמבטא, כן, אבל תשים לב, גם הביטויים של פחד הם מלווים עם שמחה, גילו ברעדה, כן, זה מלווה באיזושהי שמחה. אתה צריך לרעוד מפחד, אבל אתה בא לפני מלך, אבל המלך זה אבא שלך. תהיה רגוע. תהיה רגוע. בסוף תצא טוב. בסוף תצא טוב. אז אתה בא לפני אבא. אתה צריך לעשות כמה פעולות, כן, אתה צריך לזהות שזה אבא שלך, אתה צריך לדעת שאתה בא לפני אבא, האבא צריך לזהות אותך, סימנים מיוחדים, איך מזהים אותך, איך אבא מזהה אותך, כן, התרחקנו שנה, לא אומר של אף אחד ספציפי, התרחקנו שנה, התרחקנו, אבא לא מזהה כבר איך היום יום
עשו.
מה, איך? לא פה, כן, לא. אבל כן, רק להיזכר, סיימנו את יום הכיפורים שנה שעברה, מלאכים, מלאכים, שחורים, לבנים, טובים, זה לזה וכו', וזה וזה, ועברה שנה, וכל אחד עם הזה, ונבוא השנה.
זה רגע אופן שמוציא את דיבור שנה שעברה, ואתה עומד היום.
כן, זה רחוק. אז אנחנו בעזרת השם בראש השנה רוצים להיכנס לשנה חדשה. וכל כניסה לשער חדש, תמיד מלווה בניקיון של העולם הישן. כמו שהמהר"ל כותב, לפני כל הוויה חדשה צריך היעדר. צריך לנקות את הישן. לפני ראש חודש אנחנו עושים יום של תענית, כיפור קטן, מנקים את החודש הישן, ניגשים לחודש החדש. לפני שבוע חדש יש הבדלה. אנחנו עושים פוס עם הישן ומתחילים את החדש. וכן על זו הדרך, שנה חדשה, יש לנו 30 ימים שאנחנו באלול עושים ניקיון של הישן, ומתחילים לבנות את הכניסה לשער החדש. זה הכניסה. הכניסה הזו, המעבר הזה הוא מעבר דרמטי. בכלל מעברים בחיים שלנו הם דרמטיים. כל המעברים כלולים וקשורים בתוך רגע שנקרא דין. דין. לכן היום הראשון בשנה נקרא יום הדין. הוא לא בכדי נקרא יום. ביום הזה אין סליחות, אין כפרות, אין רחמים, אין מידת התפארת לא נמצאת בכלל. זה יום של דין. דין זה אומר, לא דווקא דברים שליליים. דין זה אומר אור עצום שמתגלה בעולם, ועכשיו השאלה רק האם הוא יתקבל בכלי ראוי, כמו שדיברנו בסוף השיעור שעבר, אם לאו. איך אני מייצר את הכלי? אז יש לי 30 ימים של חודש אלול, ויש לי בתוך יום ראש השנה כלים מיוחדים לעשות את זה. הכלים המיוחדים הם מה שקרוי בלשון חז"ל, כולם מכירים את זה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, שכל אחד מהם זה עבודה בפני עצמה, ושכולם יחד חורזים עבודה מסוימת כדי להגיע גם למקום מסוים בעולמות, שנקרא אימא אילה, נקרא בינה, מחסן החיים האולטימטיבי, לא רק חיים מבחינת אורך החיים, ולא רק חיים כמו של תרנגול, כן, זה לנשום ולעשות את הזה, אלא חיים מבחינת איכות חיים. חיים של סיפוק, חיים של ודאות, חיים של עושר, חיים של אהבה, חיים של שמחה, את החיים האלה, את כל איכות החיים, היא נקבעת בראש השנה, והיא משפיעה לנו אחרי כן לשנה שלמה, זה תקציב לשנה שלמה. כדי לעשות את המעבר הזה, וכיוון שכל מעבר בחיים קשור בדין, כל מעבר, גם אדם עובר מכיתה, מגן חיה, עכשיו עולה לכיתה א', המעבר הזה הוא רגע של דין, יש בו דין. למה? אני, כיתה בגן רינה, כבר התמקמתי, את החברים שלי, הגננת מכירה אותי, הכל טוב, הכל יפה. למה עכשיו אתה מטלטל אותי לכיתה א', חברים חדשים, מורה חדשה, כללים חדשים, צלצולים, דברים מזעזעים? למה? כי אתה רוצה לפתח, אתה רוצה שהילד יתפתח. לפתח אותו זה להעביר אותו דרגה, זה לעשות לו מעבר משלב מסוים לשלב אחר, זה כרוך בדין. אותו דבר שהוא עולה לחטיבה ואחרי כן לצבא, ומהצבא נושא אישה, וכן זו הדרך. כל רגע, כל מעבר קשור בדין. בתורה זה נקרא מעבר יבוק. כבר זה נקרא מעבר יבוק. כל פעם שאנחנו מתקלים במעבר, אפשר ללמוד את כל סודות המעבר ממעבר יבוק. בחיים אנחנו מכירים את זה כדבר בסיסי בעובר. עובר נקרא עובר משום שהוא עובר מעולם לעולם. הוא עובר מעולם שנקרא בלשון חז"ל, מקובלים, זה נקרא קבר. ככה זה נקרא, הרחם נקרא קבר. והוא עובר, יוצא אל עולם שנקרא עולם החיים. מזכיר, כן, את בית החיים אחרי העולם הזה, כן? גם אנחנו יכולים להיות נמצאים עכשיו באיזה רחם, ולא מבינים בכלל מה יכול להיות יותר טוב מלהיות פה. כן, זה לא בריחה, זו שאלה של חז"ל, בלו יצויר, אם אדם היה שואל עובר בבטן, בוא צא החוצה, יש פה עולם יפה, ססגוני וכולי, העובר אומר לו, מה רב? יש אוכל בשפע, בלי סוף, ויטמינים בלי סוף, מחובר לאמא בקשר שאי אפשר יותר להיות מחובר, זה כך, נכון? חם לי באותה טמפרטורה כל הזמן מזוג אוויר, צף, לא מרגיש את כוח הכבידה, לא שום דבר, שום דבר לא מכביד עליי, לא צריך להתחכך עם שום מציאות קשה. גן עדן עלי אדמות. תוסיף לזה עוד איזה מלאך שמלמד אותו תורה, נר דורך לו על הראש, גמרא בנידה, וזה, מה אתה רוצה? מה יותר מזה? נכון? עכשיו תגידו, עד מחרתיים יש עולם בחוץ, יש עולם בחוץ, יש עולם הבא. כמו שאומרים לעולם, יש עולם הבא. מה רע לך פה? עזוב אותי לעולם הבא. נכון? כן. אבל בכל מקום, בסוף העובר יוצא החוצה, בזמן שהוא עובר מעולם לעולם, הזמן הזה מאופיין בצירי לחץ. יש לחץ, רגע של דין, הרבה דם. הרגע הזה נקרא שהאישה היא חולה מסוכן, בלשון חז"ל, להלכה. להלכה היא חולה מסוכן, דוחה את כל התורה כולה, פיתוח נפש לגמרי לגמרי. זה רגע קשה ביותר, מופיע בדין, כל הסממנים של דין, צעקות, דם, כאבים, לחץ, הכל מופיע שם. ואז יש מעבר, בסופו ברוך השם יש ולד, כולם שמחים, כולם מאושרים, הכל בסדר. אבל רגע המעבר, אם היית שואל, עדיף שלא, כן? אבל אם זה שואל את האישה, נו, מה עכשיו? אז היא באותו רגע של המעבר עצמו, הייתה אומרת, מה יכולתו, אם יש לא רוצה כלום, תחזיר אותי 9 חודשים לאחור, תעזובתי במנוחה. וככה. זה כל מעבר בחיים. כשיעקב אבינו עושה את מעבר יבוק, אז הוא חווה את אותה חוויה. מתאבק איתו מלאך. הזמן הוא זמן של דין, בסופו של דבר יש גם כאב, ותקע כף ירחו, אז יש רגע גם של כאב, אבל התוצאה היא שהוא נקרא בסופו של דבר ישראל. הוא עלה רמה, מעקב יעקב, הוא הופך לאותיות לראש, ככה אומר האריז"ל בליקוטי תורה. אז הוא הופך להיות אותיות לראש. לראש, הוא עלה מעקב לראש. הוא לא סתם היה עקב, הוא היה... הוא היה עקב שלקח גם את ה... בדיוק ככה, שלקח את היוד של השם שלו, הוא לקח מעשיו בכלל. כן? זה לא דרגה גבוהה. לא דרגה גבוהה. לכן, עשיו, השור שלו בשערות וכו', שזה מקום גבוה יותר. אבל יעקב במעבר, שנקרא מעבר יבוק, רוכש את המעמד החדש, כי הוא עכשיו עובר מעולם לעולם, לעולם המלאכים. כן, הוא עולה לעולם המלאכים. אחרי כן הוא יכול לשלוח מלאכים לעשו אחיו, כמו שכתוב שם על המקום, מה שאומר מלאכים ממש. הוא מתעסק כבר עם מלאכים. למה? הוא עלה עולם. מה זה יבוק? יבוק זה שם של מקום לכאורה, אבל בסוד יבוק זה צירוף של שמות קודש. שם אלוקים, שזה 86 בגימטריה, ושם הוויה, שזה 26 בגימטריה. ביחד זה 112 כמניין יבוק. אומר חז"ל, אדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. בקי אותיות, בקי ברצו, בקי בשוב. בקי זה אותיות יבוק, פעמיים בקי, פעם ברצו, פעם בשוב, פעמיים 112 זה דרך, 224. כל סודות, כל הסודות של ראש השנה עד הושענא רבה מקופלים ב משפט אחד על פי האריזל, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. יש פסוק כזה, דרך בים. אדם צריך לדעת דרך בים. מה הרעיון? אז קודם כל, ימי הסליחות ואלול זה ספינה בים ולא מכונית בהיי-ווי. למה? אם אתה מכונית ב-highway, אם החיים שלנו זה מכונית ב-highway ולא ספינה בים, אז מכונית ב-highway, גם אם אתה רוצה לעשות U-turn, אתה צריך עוד לנסוע הרבה קילומטר בשביל לעשות U-turn. אז שתמצא את המסעף, את המחלף, את הכיכר בשביל לעשות U-turn. בים, אתה רוצה לסובב את האונייה, זה יכול להיות על המקום. על המקום צריך. קיבלת סיבוב, על המקום תעשה סיבוב. אתה לא צריך לאבד זמן. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. אדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשור. לדעת שיש שתי בקיאויות בחיים שאתה חייב לשלוט בהם בצורה מיטבית. רצו זה כל מה שאנחנו משיגים בעולמות הרוח, בתפילות, בלימוד, בלימוד דף היומי, בגמרא, בהלכה, בכל מה שקשור ללימוד ובכל מה שקשור לתפילות. שלא, שאף אחד לא יתבלבל, לתפילה יש מעמד של כבוד. מעמד של כבוד, שדוד המלך אומר, ואני תפילה. כל המהות שלנו כיהודי היא מהות של, היהודי נקרא בלשונות הרבה, בלשונות המזרח, גם בערבית וגם בפרסית, הוא נקרא המדבר, קלימי. קלם, המדבר, יש שמות משפחה שנקראים קלימי, של יהודים. היו מאפיינים יהודי, היו קוראים לו קלימי, המדבר. למה? יהודים זה ידעו, כל הזמן מתפללים, כל הזמן או קוראים תהילים או מתפללים. כל הזמן ממלמלים משהו. זה המהות של יהודי. היהודי ואנוכי תולעת ולא איש. למה תולעת? שאין כוחה אלא בפיה. דבר, דבר עם השם. שנה את המציאות במה שהוא מדבר עם השם.
אני מדבר עם מתפללים.
כן, זה לפעמים גם דברים קלים, כן. אז אוקיי, אז עיקר הדבר זה להיות בקי ברצו ובקי בשוב, שתי בקיאויות. בקיאות האחת זה להתעלות רוחנית ולהתעלות מבחינת התפיסות העולם והלימוד, וזה נפלא מאוד וזה יפה מאוד וכולי, אם עשית את זה, אבל זה לא שווה הרבה אם אתה לא יודע לעשות את המעבר ולהוריד את הכל, לעשות שוב של הכל אל החיים שלך, וממילא להתקדם, להתפתח, מה שדיברנו, כל מה שקשור לפתחו לי פתח. פתחו לי פתח, משהו להתפתח, אתה צריך להתפתח. אז אתה מתפתח, אתה עולה ויורד. לא עולה ויורד אל אותה נקודה, אלא קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זה הכל איזה תנועה זיגזגית כזה שיוצרת כל הזמן יוצרת שטחים חדשים, נפחים חדשים, מימדים חדשים, בגלל שאתה לא חוזר אל אותה נקודה. זה הבקיאות הזו שאדם צריך. פעמיים בקי, פעם יבוק זה שם אלוקים ושם הוואי יחד, מכוונים עם זה, כן? אתה מכוון שם אלוקים א', אחרי זה ל', אחרי זה מצייר את האותיות, ואחרי זה מצייר את האותיות של שם הוואי, ופעם זה שם אקיה, אדנות והוואי, זה גם יבוק, זה גם יבוק. זה חשוב לכל ימות השנה, שתדעו, אדם שמתפלל ומוציא את שם השם, בין זה אדנות, בין זה הוויה, והוא מוציא את שם השם, רואה הוויה, אבל מוציא בפה שם אדנות. הוא צריך לדעת שיש לזה משמעות. זה לא בכדי. למה הוא עושה את זה ככה? למה אתה לא מבטא שם הוויה? למה לא מבטא שם הוויה? אתה רואה הוויה, י' כ' ו', כי אתה אומר א' ד' נ' י'. למה? לא רוצה את זה, יושב מישהו יודע למה? זה לא מעניין. סתם. רואים אותם עשרות פעמים, לא מאות פעמים ביום שם הוויה, רואים שם הוויה, מברכים שהכל נהיה בראש שם הוויה, מוצאים בפה שם אדנות, לא מעניין למה? לא תשא שם השם, ושם אדנות זה לא שם השם, ואלוקים זה לא שם השם, ויודקה זה לא שם השם, יש הרבה שמות, להשם ברוך השם יש הרבה שמות, זה לשון הקודש, היא שפה מיוחדת במינה, יש בה הרבה שמות לשם, שלא ככה בלשונות אחרות. בלשונות אחרות יש להשם אולי שניים, אולי שניים, אולי. אין חוץ מעלה אין, יש תיאורים על אלה, על הרחמן, על הזה, על הפה, על האקבר. אבל אלה, זה אלה, גוד זה גוד, אין, יכול להיות מייטי גוד, אבל זה גוד. אצלנו יש לכל זה, יש ביטוי. שם אדנות, א' ד' נ' י', זה שם שמבטא את את ה-DNA של הנבראים. לכן DNA וא' ד' נ' י' זה אותם אותיות. זה מבטא את בסדר, את האנגלית, גם האנגלית, אנחנו לוקחים מהכל. כל השורשים של השפות, ואיפה? לשון הקודש. היו לתותפות בין עיניך, לאות על ידי תותפות בין עיניך, תות ופת זה מאפריקאית, נכון? זה רש"י על המקום, אפריקה. אמרנו, אנחנו יכולים גם אפריקאית, אנחנו יודעים. הכל קורה. לא משנה, אבל זה א' ד' נ' י' זה ה-DNA של כל הכלים, לכן זה גימטרי הכלי, 65, הכלי. כשאדם פותח את האיכל, את איכל הקודש, איכל אותיות הכלי, גימטרי א' ד' נ' י', הוא פותח עכשיו את הכלי להכלת כל הקודש. כן, כשהוא ניגש לפתוח את הכלי, הוא צריך, מציע לו להתרגש מזה, כן, עכשיו נותנים את ההזדמנות לפתוח את הכלי. שלדות המזרח קונים את העלייה הזו, קונים את ה... אשכנזים זה מי שעושה טובה, עולה, פותח. לא. מצוין, ככה צריך, באמת, זה צריך להכר את זה. זה מצווה חשובה. אדם ניגש לפתוח את ההיכל, הוא צריך לגשת, להחזיק את השער הזה, זה מעבר, עכשיו הולך להתרחש מעבר. הולך להתרחש מעבר, אז המעבר הזה, זה אמרנו, זה רגע של גילוי של אור גדול, זה דין, אור גדול, אז הוא צריך להתייחס לזה ברצינות. הוא פותח את ההיכל, הוא פותח את הכלי, מייסד כלי לקבל כל הרוחניות שעכשיו עומד לפקוע החוצה בדמות התורה הקדושה. התורה יוצאת עכשיו החוצה, התורה נקראת זרענפין, היא הרוחניות שממלאת את ההיכל, לכן היא נמצאת בתוך ההיכל, הכלי, זה א' ד' נ' י'. כשאתה קורא שם הוויה, מסתכל לשם הוויה, שם הוויה זה שמו הגדול והנורא של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לבטא אותו. אנחנו לא מסוגלים לבטא אותו, כי הוא מייצר קצר בעולמות. הוא גילוי של אור שאין שום כלי שיכול להכיל אותו. מה הכלי שיכול להכיל אותו? הכלי שיכול להכיל אותו זה שם אדנות, א' ד' נ' י', שהוא מכיל את האור, אוקיי? את האור שבוקע כשאתה אומר שיוד כ' ו' כ'. אתה רואה בעיניים יוד כ' ו' כ', תסתכלו בסידורים, לא כל הסידורים, תסתכלו בסידורים של עדות המזרח, וכולם יש א' ד' נ' י' בתוך ה'. ואחרי כן יש את השילוב של שתי השמות יחד. יוד א', א' ד' ו' נ' א' י'. זה השילוב של יוד כ' עם אדנות. למה משלבים את זה? כי השילוב הזה זה אורות בכלים. יוד כ' ו' כ' בתוך האדנות. אור בכלי, זה הרמוניה, זה יצירה של הרמוניה. כשהאור נמצא בכלי, אז האור עכשיו הוא מרוסן עם הכלי, ולכן הגילוי שלו בחיים הוא מתוק, הוא ממותק, זה נקרא, כן? כשהאור לא נמצא בתוך כלי, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, זה נקרא אור בלתי מרוסן, זה גילוי של דין, זה יכול לגרום לכאבים, לקשיים, ללחצים, לכל מיני דברים פחות נעימים. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לייצר לאור כלי. יש שם יקיה, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. שם יקיה, כמו שהזוהר הקדוש אומר, זה, הפירוש שלו זה אנא זמין למהווה. אני מוכן להיות, אני אהיה בעתיד. אני עכשיו לא, אבל אני אהיה בעתיד. זה כמו חייל שעומד דום, חייל עומד דום, מה הוא מבטא? הוא אומר, אני מוכן לפקודתך המפקד. תן לי עכשיו, הנה לי, אני פה, נכון? אז אהיה אשר אהיה שלך אני אלחם, אהיה זה אני מוכן לפקודך, אני מוכן להיות מה שתרצה שאני אהיה ריבונו של עולם. מה אתה רוצה שאני אהיה נזמין למעבר? אני מוכן להיות עכשיו מה שתרצה שאני אהיה. אוקיי? זה אור מחוסה. לכן הוא מבטא, אור גבוה מאוד. שם אהיה זה שם גבוה מאוד. זה נקרא שהוא מאיר בספירה שנקראת בינה. בינה, שזה עם העילה הקדושה שממנה אנחנו שואבים את כל החיות לשנה הבאה. שם יקיה. כשאני יותר את שם יקיה ומצרף אליו את שם הדנות, 21 זה שם יקיה, והדנות זה 65, הוא מקבל ביחד שם אלוקים. ספלא, לא חשבתי עם זה אף פעם, אבל זה ככה, השמות האלה מחוברים. הם מחוברים ונובעים זה מזה. מקובלים מוצאים את הקשר בין השמות, זה לא שמות אקראיים, לא סתם קוראים לשם אלוקים. מה זה מבטא אלוקים? אלוקים זה מבטא את הגילוי של כל הכוח, התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. כך כתוב בספרים, כשאדם רואה שם אלוקים, הוא מבטא שם אלוקים, צריך לכוון התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זה גם אם הוא לא מקובל, זה כל אדם, אם הוא אומר שם אלוקים הוא צריך לכוון על זה. התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. יש בחלק מהסידורים זה מופיע מיד אחרי שאתה אומר מודה אני לפני ברכות השחר, אז יש איזה מין מודעה בגילוי דעת שתקנו חז"ל, ואתה אומר מה אתה מתכוון לכל היום שתבטא שם הוויה, מה אתה מתכוון שתראה שם הוויה ותבטא שם אדנות, מה שתראה שם אדנות, אדוני שפתי תפתחתי אלי תהילתך, אתה מבטא שם אדנות ורואה שם אדנות, ומה אתה מתכוון ששם אלוקים אתה מבטא, אוקיי? אז אם אני לוקח אקיה ומחבר אליו אדנות, זה שם אלוקים. מצרף לשם אלוקים הוויה, אלוקים זה כל הכוחות, כל הכוחות שאיתם נברא העולם, זה אלוקים. אחרי זה גימטריה הטבע, זה כולל הכל, הכוזרי, כן? ביהודה הלוי, הטבע, אלוקים זה הטבע. זה כולל את כל הכוחות שמושפעים פה, שהצביעו, שהשם הצביע בעולם, ועל פיו העולם מתנהל. הכוכבים עולים ויורדים ומסתובבים וכולי, על פי הכוחות האלה. הכל קורה על פי הכוחות האלה, 120 כוחות. השמות האלה הם שמות שצריך לכוון עליהם, והאפשרות לכוון עליהם זה מתנה שקיבלנו מבורא עולם. זה יכולת שלנו באמצעות מחשבה, באמצעות מאמץ מועט ביותר, תשומת לב ומודעות, לשנות בעולם החומר מהקצה לקצה לפעמים. אם אדם לא עושה את זה, אז המצווה עולה, מצוות לא צריכות כוונה. רוב המצוות לא צריכות כוונה. לא צריכות כוונה, בסדר. אבל זה איכות אחרת שאדם מכוון לבין שאדם לא מכוון. זה איכות אחרת. אדם יכול להיות לעשות, לא יודע, רופא יוצא לעבודה כי הוא רוצה לסוף החודש משכורת, אז הוא עובד באיכות מסוימת, ורופא יוצא לעבודה כי הוא רואה שליחות בלרפא אנשים, יכול להיות שבסוף שניהם רושמים לחולה את אותו רצפט, אבל אני באופן אישי מעדיף להיות אצל זה שרואה בעבודה שלו שליחות, ולא, למה? כי יש לו כוונה לרפא, הוא בא בשביל לרפא, הוא לא בא בשביל לצ'ק. הנה, אפשר גם לראות את זה ככה. נכון, אפשר גם לראות את זה ככה. אבל זה נכון לגבי כל דבר. כשאתה נותן למישהו מתנה, אם אתה נותן לו את זה עם כוונה, זה דבר אחד, אם אתה נותן את זה כלאחר יד, בלי שום כוונה, זה דבר אחד. יכול להיות שבסוף התוצאה תהיה שהוא מחזיק מתנה, אבל זה אחרת לגמרי. אותו דבר כשאתה נותן משכורת, או כשאתה נותן צדקה. אם אתה נותן את זה, ואתה נותן את זה עם כוונה, זה, או אתה נותן ואתה לא נותן עם כוונה, זה בסופו של דבר קיימת מצווה צדקה, אבל האיכות של המצווה היא אחרת לחלוטין. נכון? זה דבר ברור לגמרי. אם אדם מתפלל והוא לא משקיע שמץ של מודעות בתפילה, שמץ של מודעות, זה שונה, בסוף זה עולה לו תפילה, מתפלל, אבל זה שונה לחלוטין מאחד שמתפלל ומשקיע במודעות בתפילה. זה שונה מהותית. עכשיו אני לא מדבר עוד, לא התחלתי לדבר על מה שעכשיו דיברנו שמות קודש. אני רק מדבר על מילות התפילה. קודם כל תבין מה אתה אומר. אם אתה לא מאמין שתפילה משנה, שעם מה אתה מתפלל? אני מדבר בסדר סימן עכשיו. לפחות, לא יודע, זה רע,
בעיניי יותר ישר שאדם שלא מאמין שתפילה משנה לא יבוא להתפלל. זה נראה לי יותר אגון. נראה לי באופן אישי לגמרי. יותר אגון. שמה אתה בא? על מי אתה עובד? אם אתה מאמין שתפילה משנה, אז תתייחס לתפילה כמו לדבר מרציני. נכון או לא? אתה מאמין שתפילה משנה, שזה בקשות לפני מלך מלכי המלכים, שזה פועל משהו במציאות. אז תעשה את זה בצורה רצינית, אתה לא יכול למלמל אותה. לתראות. מה זה הדבר הזה? צריך לבטא את האותיות בשפתיים. אם לאותיות יש משמעות, אם מה שאני אומר לכם זה לא סיפורים, מה שדיברו ראשונים ואחרונים.
תפילה שם בלב.
שמה? תפילה שם בלב. אני לא אמרתי, לא שללתי. לא, לא, אין לי שום בעיה עם תפילות שם בלב.
לא, לא,
לא,
לא.
לא, 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 בוא, 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 בוא. אל תלך לשם, אל תלך לשם. חנה, רק שפתי הנאות וקורא קולה לא ישמע, זה משהו אחר לגמרי מה שאתה אומר. זה לומדים מזה תפילת הלחש, אבל אם תרצה אני... איך הוא ידבר? קצו, לא יכנס לזה עכשיו. היא התפללה בכל גדול. התפללה בכל גדול. אבל אני מסכים לך שלומדים זה תפילת הלחש. אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו להסברים שהם הסברים מעבר לזה. בסדר, תפילת הלחש. בתפילת הלחש תלחש. שתי גישות, דווקא מקובלים. בתפילת הלחש אומרים שאפילו לאוזנו לא יש. דווקא מקובלים. בתפילת הלחש. אבל לבטא בשפתיים זה, אתה צריך לך, אתה... עכשיו זה דבר בסיסי, מחילה שאני מגרים אותי, אני הולך למקומות אחרים, אבל זה דברים בסיסיים. סליחה שאני אומר לכם, זה דברים בסיסיים. למה מילה נקראת מילה? כי אתה מל בשפתיים, עושה מילה, עושה ברית מילה להבל שיוצא מהריאה. כמו שאתה עושה מילה לאורלה, מסיר, חותך, אותו דבר אתה מל את ההבל. בחמש מוצאות הפה, אתה מל את ההבל, אוקיי? בשפתיים, בחך, בגרון, באותיות הלשון, דתלנת, כן? כולם מכירים את זה. חמש מוצאות הפה. אתה מל בשפתיים. אם אתה לא מל בשפתיים, אתה לא מל, אתה מסתכל ולא לא עושה כלום. ככה, תמיד שאתה לא מתפלל. זה אין מחלוקת בינינו, נכון? כי אתה לא מל בשפתיים, חבל לדבר, אתה לא מוציא מילים מהפה. למול זה למלל... רוח ממללה זה לבטא בשפתיים, בלי קול. בסדר, בלי קול, עכשיו אני לא מדבר על הקול. לא מדבר על הקול, הקול תכף תשמע מה זה הקול. אבל בוא נגיד, בלי קול. לא תוכל, יפה, בלי להוציא קול. אין שום בעיה. תסתכל בעיניים, תבטא בשפתיים, אל תוציא הגל על זה. מבחינת טון, צליל, לא יודע, כן? לא, דציבלים, בלי דציבלים, אבל תמול. תמול.
נכון, אז צריך להשמיע לאוזנם, אבל...
עכשיו... עכשיו יש הלכה, לא כולם מקובלים. גם המקובלים מדברים על זה רק בתפילת הלחש. רק בתפילת הלחש. וגם, זה לא ישמיע לאוזנם, אבל בפירוש יבטא בשפתיים ויוציא הבל. הבל זה קשור תרף גם לנושאים שאנחנו כן צריכים לדבר עליהם. אז יש תפילה שהיא קודם כל למול בשפתיים. יש משמעות גם לסרוק בעיניים. יש משמעות לזה, אני לא מבטל את זה. לא בתפילה. אם אדם עושה עכשיו איחוד של שמות, הוא לא מבטא בשפתיים את השמות. צור מבטא בשפתיים את השמות. מה הוא עושה? הוא סורק ועושה את זה בעולם המחשבה. אבל זה בדיוק לא תפילה. זה לא תפילה. תפילה צריכה, היא בעולם נמוך יותר. היא בעולם הדיבור. יש מחשבה, דיבור ומעשה. תפילה כולה בעולם הדיבור. כשאתה עושה כוונות, ייחודים, שמות וכו', אתה עולה עולם, זה בעולם המחשבה. אז שם אתה רק סורק ומצייר בראש פנימה את השילובים, את הייחודים, את השילובים של האותיות של שמות הקודש השונים. אבל כשאתה מתפלל, אתה בעולם הדיבור. בעולם הדיבור אתה צריך לבטא בשפתיים. בוא, הנה, זה הדבר הראשון שצריך ללמוד לקראת ראש השנה. אדם צריך לבטא בשפתיים. עכשיו, אני לא רוצה להקריא לכם עכשיו, להתחיל להקריא לכם ספרים, אבל אם תרצו, ספר חרדים אומר, רבי אלעזר אזכרי, לא התכוונתי להביא את זה לזה, אבל נביא את זה לזה. הוא אומר, סגולה ראשונה, הוא אומר, כן, מצוות המסוגלות לכפרת עוון, אחרי שפרק שלם שעוסק בעולם התשובה ובמושג התשובה וכו', ומה זה תשובה ועצות ובאמת, אז הוא אומר, יש לו גם סגולות. מסביר שאדם לפעמים, ככל ש... בדוגמה, שעקץ אותו מישהו נשך אותו שואל, כנראה מקבל איזה כלבת או משהו אלה הוא מתנפח כולו והולך למות, ואז בא מישהו לוקח עשבים, אוקיי, לוקח הזה עשבים, הוא רוקח מהם משהו, נותן לו ומרפא אותו. וזה דבר מועט, בדבר קל. אומר, בעל ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי, הוא אומר, זה זמן האריזה לפחות או יותר, אז הוא אומר, אותו דבר, זה המן יש מרבה. יש לו כמה סגולות כאלה. לא אחת, לא שתיים, יותר. הוא אומר, סגולות, דברים קטנים. אתה רוצה עכשיו לשנות את המציאות? פה בדברים קטנים. אמן יש מרבה. הנה מצאנו לרבותינו זל שאמרו, כל מי שעונה אמן יש מרבה בכל כוחו, אפילו היה בו שמץ מינות מוחלים. יש גם גוזרים לו גזר דין של 80 שנה, זה גם... והחמירו בזה בזוהר, ואמרו שצריך שיזעזע כל עבריו ולענות בכל תקיף. זה, לענות בכל תקיף. עכשיו, שלא תחשבו שאני לא מכיר ולא יודע, ואתם ודאי יודעים ומכירים, את המן דאמר שלא יגביע קולו מהעבר לקולו של החזן וכו', ובוודאי לא יפריע לאחרים, ודאי לא יפריע לאחרים, זה ודאי.
אבל לא צריך
לקצין
את השנייה של
בשפט. אבל לא לשמוע אותו בכלל שאומר אמן יש מרבה, מה אתה עושה שם בדיוק? אתה מבין ברגע מה אתה אומר? אמן יש מרבה מברך. זה כל האיברים צריכים להזדעזע. אתה בריאה פחותה ונפסדת. בעל גוף נגוף שכמו, אתה מעלל את השם יתברך. מלך מלכי מלכים. תעשה את זה כמו שצריך. תהיה באמת חייל של המלך, ולא איזה נבך, איזה מסכנון. תעשה את זה כמו, כמו שצריך. כמו שהוא אומר פה שאנחנו צריכים להחזיק, אנחנו צריכים להחזיק את ה... להחזיק שצריך שיישא דגל השם בימינו ושם השם חקוק עליו. ככה אדם צריך להסתובב מכל החיים שלו בהרגשה הזו. שהוא מחזיק דגל השם בימינו ושם הווי חקוק עליו. אדם שהיה מסתובב עם דגל ששם הווי חקוק עליו, לא היה מעיז לעשות מעשה מבזה. לא היה מעיז. אתה מחזיק שם השם. מסתובב כמו בעולם הזה, כמו אחד שבאמת מייצג מלך, שגריר של מלך, אחד שעובד אצל המלך ולא עובד אצל אף אחד אחר, לא מקבל משכורת מאף אחד. לא מהשכנה ולא מאף אחד, אולי מהשכינה, אבל מאף אחד הוא לא מקבל משכורת. חייב דין וחשבון רק לבורא עולם. סובב בצורה הזו. אז ממלך שאתה אומר אמן יש מרבה, האמן יש מרבה שלך יהיה מכוון, והוא יזעזע את כל האיברים שלך, גם אתה לא תצרח אותו. גם לא תצרח אותו. אבל אם אתה לא רוצה שזה יפריע לאחרים, צריך אולי ללמד את כולם את ההלכה הזו, את העניין, את הסגולה הזו. ואז כולם יצעקו אמן יש מרבה, לרבות החזן. ואז ממילא זה לא יהיה מגביע קולו מעבר לחזן, וזה לא יהיה מפריע לאחרים, וזה לא יהיה שום דבר. רק צריך לדעת שכש... הלא מה קורה בסופו של דבר? בסופו... אף אחד לא קרה לו שום דבר רע מזה שהוא אמר בקול רם אמן יש מרבה. אבל יכול להיגרם דבר שלילי מזה שאדם מתחיל ללחוש את זה, או להגיד את זה בקול נמוך מאוד. ואז פתאום, תעבור זמן, הילדים שלו בכלל לא אומרים. והוא בעצמו כבר אומר את זה בזה שפה רפה, כאילו הוא יכול באותו זמן לקרוא אלון. קורא את האלון ו... אין, בלקניים. אבל רק לומר שסגולה זה יכול להיות, אתה יודע, לקח כמה עשבים רקח וזה ונרפא מכלבת. איך? זה עובד. אפשר לדבר ולהרחיב מה זה המניע של רבה ומה איזה סגולות יש בזה וכמה שמות קודש מופלאים, וכל עוד שמה משנה, יש שם מספר לאותיות ומספר לתיבות ומספר באמת לבבים והשתבר והתפאר והתרומם, מספר רבבים יש לתמוד בואו נעזור לזה, יש סגולה. גם צריך להתנהג, זה תשובה. תשובה זה לשוב, לשוב למקום הטבעי שלנו. אנחנו, המקום הטבעי שלנו זה בני מלאכים. זה לא פחות מזה. אדם לא יכול להתבזות. יהודי לא יכול להתבזות. אז הוא מגיע למעבר, לשער של השנה החדשה, צריך לדעת שזה זמן של דין, יש מעבר שהוא מעבר של דין, הוא עובר את השער. בראש השנה אין את י"ג מידות. אין, אבל בעשרת ימי תשובה ובסליחות וביום הכיפורים יש י"ג מידות הרבה פעמים. י"ג מידות זה י"ג אופנים, י"ג צורות, י"ג כוחות שמסוגלים לסדד את הדין ולהפוך אותו לרחמים. לסדד, כן? מלשון סדד את השדה, ליישר. מה זה י"ג מידות הללו? איך הם פותחים? ויעבור השם על פניו ויקרא. אז ויקרא זה להמשיך. כל מקום שכתוב ויקרא, שקוראים למישהו בשם, אז הכוונה זה שאתה מקבל את תשומת הלב שלו, אתה מקבל את הפנים שלו, אתה קורא למוישה, אז גם אם הוא היה עם הגב אליך, הוא מסתובב עכשיו ומסתובב אליך עם הפנים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא איתנו פנים בפנים, ויקרא. זה להמשיך שפע. זה נקרא פנים בפנים. כשאדם אומר ויעבור, אז ויעבור לוקח אותנו למעבר, לזמן הדין. איך אתה ממתק את הדין? ויעבור זה מילה מיוחדת. בויעבור יש למעשה שני ביטויים. ביטוי אחד זה נקרא עין ב', תכף אני אסביר מה זה. עין ב' כבר בשביל ההתחלה, עין ב' זה גימטריה חסד. חסד, עין ב'. ויש נשארות שלוש אותיות, ריש יוד וב. ריש יוד וב. ריש יוד וב זה בגימטריה 216, גימטריה גבורה. מה המילה ויעבור מקפלת בתוכה? חסד וגבורה. זה נקרא שהחסד ממתק את הגבורות, את הדינים, את הדין. ויעבור השם אבי על פניו ויקרא, להמשיך שפע בגבורות ממותקות, זה באמצעות ויעבור. עכשיו, אם אדם מגיע לויעבור, והוא אומר את זה כאילו רק כקורא בתורה, זה עולה לו, זה עולה, זה דבר יפה מאוד, לא כולם זוכים לזה, יש הרבה מאוד יהודים לצערנו שלא זוכים בכלל להגיע לקרוא ויעבור. אבל אם הוא קורא ויעבור, והוא מכוון שעכשיו הוא עומד לפני מיתוק דין באמצעות חסד, עין ב' חסד ממתק את הדין ריש י' ו', זה אגב, אם היה לנו מספיק זמן בחיים האלה, אז אפשר היה ללמוד שגם הגבורה היא באמת בתוכה חסד. זה 216, נכון? 216 זה שלוש פעמים 72, שלוש פעמים חסד. שלוש פעמים חסד זה גבורה. אז הגבורה בתוכה מקפלת, הגבורה של הקדוש ברוך הוא, הדין של הקדוש ברוך הוא, בתוכו מקפל גם חסד. הוא מקפל בסופו של דבר רחמים עצומים, מופלגים, בלתי נדלים, בלתי נגמרים. אנחנו חוטאים, עושים כל הדברים הכי שליליים, בכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, יורקים לו בפרצוף, חילה שאני אומר את זה, אבל הרמק בתומר דבורה מתבטא בביטויים יותר חריפיים, רבי אליהו דוידש בראשית חוכמה מתבטא בביטויים פי כמה חריפים ממה שאני אומר לכם עכשיו, מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא בכוח שהוא נותן לנו, והוא בכל זאת מוכן. ערך הפיים, ורב חסד, באמת, יוצר חסד לאלפים, נושא עוון, ופשע, חטאה, ונקה, ועוד מנקה אחרינו גם. עושה ניקיון, מוציא את כל הניצוצות של הקודש מכל הקליפות, מכל השליליות שאנחנו זרענו בחיים שלנו, במו ידינו. הוא מוציא. אומרים י"ג מידות, גם י"ג מידות צריך לומר בנחת, לא במרוצה. למה? כי עכשיו כל מידה שאתה מוציא מהפה, כל מידה צריכה לפעול על ערוץ דין, היא צריכה למתק משהו. אז יש לדברים את הזמן שלהם. לא רק שהם שוקעים אצלנו בתודעה, אלא בעיקר במה שהם פועלים פעולה פה בעולם. עוד פעם, מי שלא מאמין שכוח של דיבור משנה, למה הוא מברך את הילד שלו, למה הוא מתפלל, למה הוא קורא תהילים, אני יכול לשאול הרבה למה. מי שמאמין שזה כך, שתתייחס לזה ברצינות. חייב להתייחס לזה ברצינות. אחרת הוא מוזר, הוא מוזר. מי שבא לבית הכנסת ומפצט, צריך לשאול את עצמו לאן הוא ילך בשביל להתפלל. מי שבא לבית הכנסת ומתפלל, צריך לדעת שהתפילה שלו נושאת פרי. אם הוא לא מאמין בזה שהתפילה שלו, אם הוא לא מאמין בחי עולמים וזורע, אז למה הוא בא? מאמין בחי עולמים וזורע זה לא רק העיקר בשדה שמכניס את הזרע לאדמה, ועכשיו הוא באמונה שלמה שמהזרע הזה, שאם אתה קצת חסר אמונה, אתה בודק אחרי כמה ימים, אתה תראה את הזרע רקוב באדמה, הפך להיות דומן, דומן, וקלקלת אותו. עכשיו ממנו באמת לא יוצא כלום, כי חפרת בספקנות שלך חפרת לראות מה קורה עם זה. אבל אם מאמין בחי ומאמין וזורע, הוא מכניס זרע טוב לאדמה, ויקבל תוצאה כמה זמן זה ייקח, ואם ירד גשם מלמעלה או לא, ובינתיים משקיע מים יקרים על זה, ועמל ויזע וכו'. בסוף הוא בטוח שתהיה תוצאה. מאמין בחי עולמי. אותו דבר זה התפילה. אדם נכנס לבית הכנסת. אם הוא מאמין בחי עולמי וזורע, ממילא אין מצב שתפילה לא מתגשמת. אין. פשוט אין. יכול להיות זה לא עכשיו, יכול להיות זה לא לחולה הזה, יכול להיות... אבל התפילות האלה נאגרות. עכשיו, אם הן היו נאגרות אצל איזה כלומניק, הוא אומר, בוא נתייש. אין טעם, זה כלומניק. הוא מאבד את התפילות האלה. וזה נאגר אצל מורה עולם. נאגר אצל מלך מלכי המלכים. שאין לפניו מכך שוחד, אין לפניו שכחה. כי זוכר כל הנשכחות אתה. אין לפניו שכחה. אז תפקיד אצלו בכיף, תפקיד אצלו מה שיש לך. שים את כל מה שיש לך ללב, שים אצלו. שים את כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה מבקש. אל תהיה מסכן גם, אל תבקש. תן לי על 5,000 שקל לחודש. זה אחד שבא לפני מלך קטן. זה מלך גדול, בקש מיליונים. בקש כל מה שיש לו להציע. אין ספור, אין סוף. בקש בענק. בקש להיות משה רבינו. בקש להיות הרב הראשי לישראל. וגם ביל גייטס, יחד. מה, יש לפניו... הוא מוגבל בידה לתת, הוא נתן לך, אז הוא לקר מישהו אחר. אין את הבעיה הזו. איפה הבעיה מתחילה ונגמרת? וזה התיקון של ראש השנה. לכן בראש השנה צריך הרבה כוונות, הרבה מודעות. הבעיה מתחילה ונגמרת בזה שאנחנו הופכים את הקדוש ברוך הוא לקטן. במקום שהוא על האכבר, עושים לנו על האכבר. מה זה דבר הזה? אתה מגביל אותו פה בקופסה ככה בין הרקה הזו, בין הפאה הימנית לשמאלית. בזה אתה מגביל אותו, הוא טוב רק לבית הכנסת. בביזנס הוא לא שם, הוא לא שם. לא, הוא לא איש עסקים, מה? בבני, בילדים הוא לא, בזיווגים הוא לא. שם זה רק כוחי ועוצם ידי. בואו נראה כמה אני חזק, כמה אני מוכשר, כמה אני זה. ניתן עוד שעתיים בעבודה, אני אהיה עוד יותר עשיר. זה קשקוש בגרוש. זה שטויות והבלים. זה אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה הכפיפה. פה זה הכפיפה. אתה שם את עצמך, אתה נותן לעצמך הרבה מקום, באותו מקום שאתה לקחת, הוא לא נמצא. אתה מגביל אותו. תעשה אותו אלוקים כל יכול, גדול, התקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. הוא ממילא נהיה התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. הוא ממילא נהיה בחיים שלו, מתגלה. הוא כזה, בין אם תרצה ובין לא תרצה, בין אם תכוון ובין אם לא תכוון. אבל הוא יבוא לידי ביטוי, הוא יתגלה בחיים של כל יהודי ויהודי, ובחיים שלנו כעם גם. הוא יתגלה רק אם אנחנו ניתן לו מקום של כבוד כזה. אם אנחנו נפתח בפניו כל השערים, ניתן לו להיכנס לכל המקומות, לכל האזורים, שבהם אנחנו מרגישים, גם באזורים שבהם אנחנו לא מרגישים. זה שאדם מרגיש באזור מסוים שהוא נכשל, אז ודאי שהוא מזמין את הקדוש ברוך הוא לשם. נו, באמת. הוא לא הצליח, אז הוא אומר, בוא, תכנס, אתה פה, אתה תכנס אליי, בוא נראה אותך, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? בוא נראה אותך. כאילו, אני לא הצלחתי, נראה אותך. אבל אם הוא נמצא באזור שבו הוא מרגיש חזק ומכניס את הקדוש ברוך הוא, הוא מוצלח ומכניס את הקדוש ברוך הוא, שם זה באמת נותן מקום. זה שאדם צריך להפוך את עצמו למה? מה אנחנו? מה חיים? מה כוחנו? מה גבורותינו? מה? ואנחנו מה כתעלינו עלינו? להיות דבר מה? להיות קטן? להיות ביחס להשם, להיות בטל. זה לשון חסידות. להיות בטל. להתבטל להשם. מה זה נותן שאתה מתבטל להשם? זה נותן להשם כביכול מרחב, פעולה. ולמרחב הזה כשהוא נכנס, אתם מבינים שהוא יכול לעשות הכל. הכל, והכל, הכל, הכל, הכל הוא עושה בשביל הבן שלו. אז אדם בא בתפילה, ניגש לראש השנה, ודאי שהוא צריך ללמוד את לשון התפילה. קודם כל הוא צריך ללמוד את פירוש המילים. פירוש המילים, בפשטות. קודם להבין מה הוא אומר. דבר שני, אם הוא יכול לקבל על עצמו, ולו לראש השנה ויום הכיפורים, כל פעם שהוא מבטא שם מהשמות הקדושים, לכוון על השם הזה. גם לצייר את האותיות שלו, וגם לכוון אם זה שם הוויה, שם הדנות והשילוב שלו, אם זה שם, שם אלוקים, אז לומר תקיף בהלכות, להרהר, תקיף בהלכות ובהלכות כולם, שם הוויה היה הווה ויהיה, ושם הדנות אדון הכל היה הווה ויהיה, אדון הכל זה שם הדנות, וממילא התפילה שלו תקבל משמעות נוספת. חוץ מזה, בסוף כל אלוהים נשאו, אפרופו מה שאמרנו שהוא צריך להקטין את עצמו, אז הוא יכול לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני הבן האהבל שלך, אני הנה בא לפנרה הבן האהבל הלא מוצלח, כי יחיד ואני אני בהמות הייתי עמך, אבל גם כתוב האדם הוא בהמה תושיע השם. אז נהל איתו איזה דו-שיח קטן, תגיד לו אני בא לפנרה, אני לא הבן המוצלח, מה אתה רוצה? תעזור לי, תעזור לי, אני לא הבן המוצלח, לא הבן הכי מוכשר, לא הבן, יש יותר מוכשרים, אני יותר מוצלחים, אני יותר זה. עכשיו אני צריך עזרה. עזרה אני צריך בחינוך הילדים, אני צריך עזרה בשלום בית, אני צריך עזרה בפרנסה, אני צריך עזרה בזיווגים, אני צריך, כל אחד עם מה שהוא צריך. יש כאלה צריכים יותר מאחד, זה אני מדבר על עצמי, יותר מדבר אחד. בבקש, איך אתה בא? אתה לא בא עכשיו חזק. כבר חזק, אתה לא צריך אותי, אין שום בעיה. מודד לבד, אתה כבר בואו. מודד. כמו אבא ובן, ספרתי גם את זה, יש איזה משל כזה של הבן ישחי, כשאבא ובן הולכים בדרך, מגיעים לאיזה נקיק בהר, סלע אדיר חוסם את הנקיק, סלע גדול, הבן מנסה, דוחף מימין, דוחף משמאל, נשען עם הגב, מתאמץ, מזיע וזה, מתייאש, מתיישב למרגלות הסלע, בוכה. אומר לו, אבא, למה אתה בוכה? אומר, אבא, תראה מה זה, אני שעתיים כבר מנסה להזיז את הסלע. אבא בא, תח, דוחף את הסלע. אבל הבן לא עשית את זה לפני שעתיים. אבל לפני שעתיים לא ביקשת. לא ביקשת. עכשיו מלך מלכי המלכים הולך איתם. אתה לא מבקש, הוא לא מזיז סלעים. תבקש, יזיז את הסלעים. גם אם זה סלעים שנראים לך בלתי אווירים. בשביל האבא זה כלום. הוא מזיז אותם בלי בעיה. והטעות הכי גדולה שלנו זה שאנחנו מנסים להסתדר לבד. להסתדר לבד. על להסתדר לבד לא מקבלים פרסים, לא בעולם, ולא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי. לא מקבלים פרס על להסתדר לבד. למה? כי לכתחילה מבקשים לך שלא תסתדר לבד. אז מה אתה רוצה להיות עובר חוכם?
אמור לעשות המקסימום.
בטח. לא. בטח שאתה אמור לעשות המקסימום. אוי ואבוי אם מישהו יבין משהו אחר ממה שאמרתי. התורה לא מחנכת בשום פנים, וחז"ל לא מחנכים בשום פנים ואופן לחידלון. אדם צריך לעשות את המקסימום, עוד פעם, זה המקסימום זה שאלה של הגדרה. אני, גם מה שאתה עושה עכשיו זה לא המקסימום. וגם אם אתה עושה עכשיו יותר, זה לא המקסימום. אני יכול להגיד כך למקסימום עם כאלה שהם זמני קיצוני. אבל בוא נניח שאנחנו נסכים על מקסימום. נגיד ששמונה שעות ביום עבודה זה המקסימום. שאתה לא צריך להניע. אז אדם צריך לעבוד. הרמב"ם אומר שלוש שעות, לא משנה. אדם צריך לעבוד, זה זמן מסוים. זה נקרא השתדלות. עכשיו, אם אדם עושה השתדלות יתר, אז עכשיו הוא מבטא את זה שיש לו חוסר באמונה. כי אם הוא היה מספיק מאמין, הוא היה יודע שגם השתדלות מועטת מספקת. למה? כי חז"ל ציבור, כי הקדוש ברוך הוא ציבה. שאתה תעשה ואני אשפה את הברכה בעשייה. אבל אם הוא עכשיו משתדל יותר ויותר, 18 שעות ביום, 12 שעות ביום, 14 שעות ביום, כן? אז מה הוא אומר בזה? הוא אומר בזה, אני לא מאמין שהשתדלות זה העניין והכל זה הבנת השם. אני מאמין שאם אני עושה, אז אני מרוויח, אם אני לא עושה, לא? זה כל החינוך של העולם המערבי. זה כל החינוך למדדים של הישגים. כל החינוך של מבחן התוצאה. אתה תתאמן את הזה. מה אומר שלמה המלך בקהלת? לא לקלים המרוץ. לא לזה שעושה אימונים דווקא ניצחון. לא. לא, אנחנו עושה, אני חייב להגיד לך שזו הייתה הוראה חד משמעית של הרבנית, שאתה לא עובר את 10 ואני עברתי.